טוב, היום אנחנו נלמד סוגיה בכשרות, סוגיה בהלכה שמעסיקה הרבה אנשים, אולי היום פחות, בדיוק כמו מישהו שכאן אמר לי, גידו, שאני רק אסגור את החלון רגע. אז היום אולי קצת פחות מעסיקה אנשים, אבל עדיין ברור שהיא יותר קשורה. לגבי אדם שרוצה להכין עוגות בבית או לא חשוב מה, רוצה להכין חלות לשבת, הוא פותח ביצים והוא שובר ביצה ורואה בה קצת דם. מה הדין של הביצה הזאת? האם הוא צריך לזרוק את כולה לפח? הוא יכול להוציא את הדם ולהשאיר את הביצה? היום נלמד את השורשים של הסוגיה הזאת ונראה מה ההלכה למה יעשה בימינו, בעזרת השם. אז נתחיל, אני קורא מקור ראשון, הגמרא במסכת כריתות. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כל דם לא תאכלו. כתוב בתורה שיש איסור לאכול דם. אומרת הגמרא, שומע אני, אפילו דם מהלכי שתיים, דם ביצים, דם חגבים, דם דגים, הכל בכלל, תלמוד לומר לעוף ולבהמה. מה עוף ובהמה מיוחדים ואין מין בשר, אף כל שיש בהם הוציא דם ביצים שאין מין בשר. כלומר, אומרת הגמרא, כתוב בתורה שיש איסור לאכול דם. היית אומר, אולי כל סוגי הדמים בתוך זה, גם מלכי שתיים בני אדם, לא כתוב כאן אדם, המאירי כותב בגלל הצנזורה, שהנוצרים היו אומרים שאנחנו שותים דם של בני אדם, וזה, אז הגמרא שינו את זה למלכי שתיים. או דם ביצים, דם חגבים, דם דגים, היית אומר, אולי כל הסוגי דמים אסורים, לכן אומרת הגמרא, לא, כתוב בתורה, כל דם לא תאכלו, וסמוך לזה כתוב, לעוף ולבהמה. למדו מזה חז"ל, רק דם שדומה לעוף ולדם של בהמה הם אסורים. כל דמים אחרים מותרים. או שהם אסורים מדרבנן ולא מדאורייתא. מה מיוחד בעוף ובהמה? הגמרא מביאה שם כמה דברים שמאפיינים את העוף ובהמה. אחד הדברים שהם מין בשר. עוף ובהמה הם בעלי חיים שעשויים מבשר. אז דווקא דם שבא ממישהו שעשוי מבשר הוא אסור. אומרת הגמרא, הוציא דם ביצים שאין מין בשר. אומרת הגמרא, מכאן, מהגמרא בכריתות כתוב מפורש, שדם ביצים הוא מותר. למה הוא מותר? כי הוא לא מין בשר. הדם שהתורה אסרה, זה רק דם שדומה לעוף ולבהמה, שהם מין בשר, יצאו ביצים שהם לא מין בשר. פשט הגמרא בכריתות כאן יוצא, שמותר לאכול דם של ביצים. כלומר, אדם פותח ביצה, הוא רואה בדם, יכול אפילו לשתות הדם עצמו. ככה יוצא בינתיים הגמרא בכריתות, כי הוא לא כלול בתוך האיסור של הדם שכתוב בתורה. ככה בינתיים יוצא. הלכאורה יש סתירה בין הגמרא בכריתות לגמרא בחולין. אני קורא מקור 2, הגמרא בחולין סמך דלי. אומרת הגמרא, תנו רבנן, גאולי ביצים מותרות, ביצים מוזרות, נפש יפה תאכלה, נמצא עליה קורת דם, זורק את הדם ואוכל את השאר. כלומר, קטע ראשון בגמרא רואים כאן, כמו שעוד מעט אנחנו נראה ברש"י, נמצא עליה קורת דם, אדם פותח ביצה, מוצא עליה דם, כתוב במפורש בגמרא בחולין, זורק את הדם ואוכל את השאר. אסור לך לאכול את הדם עצמו. לפני רגע ראינו בכריתות שדם ביצים מותר. כאן כתוב שאני צריך לזרוק את הדם ומותר לאכול את השאר. אוקיי? אוח, בוא נראה. שנייה, אנחנו בגמרא, עוד מעט נגיע למעשה. זורק את הדם ואוכל את השאר. זה שיטה ראשונה בגמרא. אמר רבי ירמיה, והוא שנמצא על קשר שלה. רבי ירמיה מצמצם את האיסור ואומר, כל מה שאמרנו שיש בעיה בדם, זה דווקא אם הוא נמצא בקשר. מה זה בקשר? אני לא יודע, באמת הפוסקים אומרים שקשה קצת לזהות את זה, אבל בביצה יש את המקום שממנו האפרוח מתחיל להתרקם. זה נקרא הקשר. אם אדם נמצא באזור הזה בביצה, אז אסור לך לאכול אותה, אומר רבי ירמיה. כי אז זה מראה שזה דם של ריקום של אפרוח. אומרת הגמרא, תנא דוסתאי אבוה דרבי אפוטרקאי, לא שנו אלא שנמצא על חלבון שלה. אבל נמצא על חלמון שלה, אפילו ביצה אסורה. מה היא טעמה? לשדה תיכלה בכולה. אמר לרב גביה מבית קטי לרב אשי, איפך תנתן הקמד אביי, ואביי יהוד את ארצה נעילה אחי. כלומר, יש כאן עוד שיטה בגמרא שאומרת, נראה, הפוסקים באמת נחלקו. היא מחולקת על השיטה הראשונה, או מסבירה אותה, שאומרת שכל מה שאמרנו, שאתה יכול לזרוק את הדם ולאכול את שאר הביצה, זה דווקא אם מצאת איזה בחלבון. על אם מצאת איזה בחלמון, הכל אסור. רגע, אני לא מדבר הלכה למעשה עדיין. הלכה למעשה נגיע בסוף השיעור. אנחנו עכשיו רואים את כל ההשתלשלות. עכשיו אנחנו בינתיים בגמרות. בסוף השיעור אנחנו נראה מה מותר היום ומה אסור למעשה. בינתיים כאן יוצא בגמרה ככה. עוד פעם, נושא סיכום. ראינו בגמרה בכריתות כתוב מפורש שהדם של הביצים מותר, אין עליו איסור. בגמרה בחולין כתוב שאסור לאכול אותו. שיטה אחת אומרת, זרוק את הדם, תאכל את שאר הביצה. השיטה השנייה, בינתיים הוא נקרא אותה, שהיא על גבי הראשונה, היא אומרת, כל מה שאמרתי לך, שאתה יכול לזרוק את הדם ולאכול את שאר הביצה, זה דווקא שמצאת אותה לא במקום של הקשר, ולא בחלבון. האם מצאת, דווקא בחלבון של השיחה, האם מצאת את זה בחלמון, כל הביצה אסורה. למה? כי זה מראה שזה כבר התפשט הריקום של האפוח, יש כאן האפוח שכבר התחיל להיווצר, אסור לך, זה כמו לאכול נבלה, טריפה, אסור לאכול את הביצה הזאת. אוקיי, אני קורא את רש"י למטה בשורה השלישית, וכתוב שהוא שנמצא אדם על הקשר שלה. כותב רש"י, מה זה קשר? הוא זרע של תרנגול הקשור בראש הקד של ביצה, כלומר זה האזור בביצה שממנו הזרע של התרנגול נכנס, ומשם מתחיל האפוח להתרקם, ומשם יצירת האפוח מתחלת. וכיוון שעדיין הוא שם, אותו דם, לא נתפזר בשער הביצה, איל כך אוכל השער. אבל אם נמצא על החלמון שלה, כולה אסורה. למה? דשד התיכלה, בכולה נתפשט הקלקול בכולה. כלומר, רש"י מסביר את השיטה שאומרת שבחלמון כל הביצה אסורה, כדי מראה שכבר התחיל הריקום להתפשט את כל אזור הביצה. האם זה בחלבון? זה מראה שזה רק שמה, אתה יכול להוציא זה, וזה נקודתית, וזה מותר. אוקיי. עד כאן ראינו את הגמרא. הלכאורה יש לנו כאן סתירה בין שתי הגמרות. בגמרא בקריטות כתוב שאיסור דם בכלל לא נאמר על דם ביצים. פתאום הגמרא בחורים מביא לנו חילוקים. יש דם שאסור, יש דם שמותר, תלוי איזה אזור, יש אזורים שכל הביצה לפח, יש אזורים שרק הדם לפח. אבל לא ראינו שום שיטה בגמרא בחורים שאומרת שהדם עצמו מותר לאכול אותו. לכאורה בקריטות ראינו שמותר, דם ביצים מותר. על הסתירה הזאת עמדו תוספות והראשונים, ויש בזה, יש בזה הרבה שיטות, יש בזה שישה מהלכים בראשונים, נתמרכז בשלוש שיטות המרכזיות. אז אני קורא מקור שלוש בתוספות. התוספות מקשים מהגמרא בקריטות, שמשמע שדם זה אמור להיות מותר, כמו שאמרנו, והם תרצו שלוש תירוצים, ואנחנו נראה שתיים מהם בתירוץ שלישי של שיטת הגאונים. תירוץ ראשון של תוספות, הוא אומר ככה, אמנם דם ועצים מותר מן התורה בכל עניין. מכל מקום, מדרבנן אסרו, הועיל והביצה באה מתרנגולת שדמה אסור מן התורה. שיטה ראשונה מתרץ תוספות, אין סתירה בין הגמרות. מה שכתוב בקריטות שדם ביצים מותר, זה מדאורייתא. מהתורה דם ביצים אין עליו איסור. כל מה שראינו בגמרא בחולין שאסור לאכול דם ביצים, זה כל זה איסור דרבנן. הכל איסור דרבנן, למה? חז"ל אמרו, בגלל שהדם של התרנגולת, האימא, אסור לשתות אותו מהתורה, אנחנו גם גוזרים על הביצה שלה, לא עושים חילוק. זה איסור דרבנן. לפי התירוץ הראשון בתוספות יוצא, שתמיד שאדם שותה דם של ביצה, לא משנה מאיזה אזור, מהחלבון, מהחלמון, הכל זה איסור דרבנן. מהתורה זה מותר, אסור מדרבנן. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, עוד מעט נראה, כל תירוץ כזה יש לזה הרבה השלכות. תירוץ שני אומר תוספות, כאשר נמצא אדם על הקשר של הביצה, בזה אסור אדם מן התורה. הקשר זה אמרנו שזה האזור, הפוסקים אומרים שבאמת קשה לזהות את זה, מי שמבין בזה יכול לזהות את זה אולי, זה האזור שממנו מתחיל האפוח להתפתח. איפה שהזרע של התרנגול נכנס, ומשם האפוח מתחיל להתפתח. אפשר לזהות את זה, בטח מי שמבין בזה. כאשר נמצא אדם על הקשר של הביצה, איפה שהזרע של התרנגול נכנס, בזה אסור אדם מן התורה, שהרי עתיד האפוח להיות נוצר מדם זה. ואם כן, דם זה חשוב, הוא גם כן כמתבשר. תירוץ שני אומר תוספות, לפי התירוץ הראשון, מהתורה תמיד דם מותר, כל האיסור זה רק דרבנן, נכון? לפי התירוץ השני של תוספות לא. הגמרות, שתי הגמרות דיברו על סוגי דם שונים. דם שהוא על הקשר עצמו, כמו שאמרנו, איפה שמתחיל האפוח להתרקם, זה אסור מהתורה, לפי התוספות הזה, התירוץ השני שלו. אסור מדאורייתא לאכול את הדם שנמצא על הקשר של הביצה. אבל אם הוא לא נמצא על הקשר, אלא באזורים אחרים בביצה, הוא מותר לכתחילה.
הקשר זה הכוונה בחלבון?
זה השאלה, נכון. לפי רש"י שראינו באמת, הסברנו, רש"י אומר שזה על החלבון. החלבון זה הקשר באמת, נכון. אז יוצא ככה, לפי התירוץ הראשון, מהתורה תמיד מותר, מדרבנן אסור. תירוץ שני, תלוי, דם שמצאת אותו בחלבון, הוא אסור מהתורה. בשאר האזורים בביצה מותר. וכך הוא מתרץ את הגמרות.
החלמון,
חלבון של דם, אי אפשר להוציא כחל דם במוזרות? או, מה, אתה שואל, הלכה למעשה, אמרנו, נרגל לזה למסקנה. בינתיים, בגמרא הוא כתוב שזה כל הביצה אסורה. כל הביצה אסורה. בחלמון לא, בחלמון אפשר לזרוק, נכון? בחלמון הגמרא אמרה אפשר לזרוק. בחלבון, כל הביצה לפח.
חלבון, חלבון.
שנייה רגע. נכון, סליחה, צודק, צודק. חלמון, נכון, בחלמון, כל הביצה לפח, בחלבון אתה מוציא את הדם ואוכל את השאר. על הדם עצמו הוא אסור מהתורה, לפי תוספות. אז עוד פעם, לפי התירוץ השני, אם אדם נמצא על הקשר, איפה שהאפוך מתחיל להתרקם, שזה בחלבון, כאן אסור לאכול את הדם הזה מהתורה. אז שאר אזורים של ביצה מותר.
אתה חושב ביצה, אתה לא יכול לראות מה...
טוב, בסדר, זה משהו אחר, נכון. זה עוד מעט, נכון, בישול זה עוד סוגיה. אני מדבר על אדם שפתח ומצא. נכון. אוקיי. זה מהלך שני. מהלך שלישי, עוד מעט נעשה סיכום, אז הכל יראה יותר מסודר. מהלך שלישי, עד כאן זה שתי התירוצים הראשונים שזה תוספות, כן? או שמהתורה תמיד מותר וכל האיסור הוא רק מדרבנן, או שלא, יש לנו גם איסור תורה, גם דרבנן, תלוי איזה דם. אדם שבא חלבון אסור מהתורה, שאר ביצה מותר. בסדר? תירוץ שלישי, שיטת הגאונים. הגאונים למדו שהרבי דוסטה שרון בגמרא, הוא חולק על הרבי ירמיה, זה שתי שיטות בגמרא, ואז החילוק הוא בין נמצא לחלבון, בין החלמון. הגאונים פסקו שהחילוק הוא בין חלבון לחלמון. אם נמצא לחלבון, לא משנה איפה, אז הוא יכול לזרוק את הדם ולאכול את השאר, והוא אסור מדרבנן רק. האם הוא נמצא לחלמון, לא משנה איכן, זה אסור מהתורה. כלומר, לפי הגאונים, החילוק הוא לא לגבי דאורייתא דרבנן מגזרו, השאלה איזה אזור בביצה. אם זה באזור של החלמון, זה איסור דאורייתא. אם זה בחלבון, זה איסור דרבנן. ככה הם חילקו. אז אני עושה סיכום בתירוצים. ראינו גמרא אחת בקריטות שמשמע שדם מותר. ראינו גמרא אחרת שמשמע שדם אסור. איך יכול להיות? ראינו שלוש תירוצים, תאכלו ראש, לא כזה קשה. תירוץ אחד אומר, מדאורייתא תמיד מותר, כל האיסור הוא רק דרבנן. תירוץ שני, מדאורייתא אסור החלבון, אדם שעל הקשר, כל השאר מותר לכתחילה. תירוץ שלישי, החילוק הוא איפה מצאת, חלבון או חלמון? חלמון אסור מהתורה, חלבון אסור מדרבנן. בסדר? עד כאן ראינו את השיטות של הראשונים, עכשיו בואו נראה קצת איך הפוסקים עכשיו, זה יורד קצת יותר למייס. השולחן ערוך ביורדיה סימן סמך וב, כותב ככה. נראה את סעיף, בית סעיף ג' בסעיף בית אומר מרן ככה, דם ביצים, אם ידוע שהוא מריקום האפרוח, חייבים עליו. אבל אם אינו יודע שהוא מריקום האפרוח, אין חייבים עליו, אבל חכמים אסרו. רואים שהשולחן ערוך פסק כמו שני התירוצים של תוספות הראשונים, שתיים לחומרה. כלומר, בתירוץ הראשון ראינו שמהתורה תמיד הכל מותר, על מדרבנן, לא חשוב איזה דם, אסור. תירוץ השני אמרנו, איזה דם אסור מדאורייתא? דווקא הדם שעל הקשר, איפה שהאפרוח מתחיל להתפתח, כל השאר מותר. שולחן ערוך לקח את שתי התירוצים של תוספות ולקח את שתיהם לחומרה. דם שהאפרוח מתחיל להתפתח ממנו אסור מהתורה, ושאר הדם לא מותר כמו התירוץ השני. התירוץ השני אמר שהדם שהאפרוח מתחיל להתפתח אסור מהתורה, וככה מרן פוסק. דם אם אתה לוקח את הדם מהחלבון, איפה שהאפרוח מתחיל להיווצר אסור מהתורה. מהחלבון? איך?
חלבון.
חלבון, כן.
תעשה סימן, חלבון,
צבע לבן. חלב, זהו, כן. דפה, אז הוא פוסק את התירוץ השני של תוספות, שאם אתה לוקח את הדם מהחלבון, איפה שהאפרוח מתחיל להיווצר, אסור מהתורה. פסק את התירוץ השני. אבל בתירוץ השני אמרנו שרק הדם הזה אסור, כל השאר מותר. רואים שהשולחן ערוך מחמיר, כמו התירוץ הראשון גם, שכל הדמים שבכל הביצה לא חשוב איפה, תמיד אסורים מדרבנן. ויש דם שהוא אסור מהתורה, זה הדם שהאפרוח מתחיל להיווצר. אז זה מה שהגאון בווינה כותב, שורה אחת מתחת, אומר הגאון בווינה על השולחן ערוך הזה, כשני התירוצים של תוספות שם. אומר הגרא, מרן החמיר, ופסק לחומרה את שתי התירוצים של תוספות, שבחלבון זה אסור מהתורה, וכל שאר דם אחר אסור מדרבנן. דגים? דגים זה עוד סוגיה, נכון. המשנה שם גם מדברת על דם דגים, בעיקר דם דגים מותר לכתחילה, פשוט כתוב בהלכה שצריך לעשות סימן שלא יראה שאתה שותה דם אחר, אז כתוב שתשאיר את הסנפירים פני מריטיים, בדיוק. מותר, רק אסור מפני מריטיים. החלבון זה הלבן, כמו חלב. נכון, כמו חלב, כן, כמו חלב, בדיוק. יפה מאוד. אז ככה רואים בסעיף ב', אני קורא סעיף ג', ישר כוח על הזה, סימנך. אני קורא שולחן ערוך, מקור 5, סעיף ג'. אומר מרן, נמצא עליה קורות דם, זורק את הדם ואוכל את השאר. והוא שנמצא בחלבון, אבל אם נמצא בחלמון, כל הביצה אסורה. ואני קורא את הרמה למטה, את השורה המודגשת, אומר הרמה, ומזה נתפשט המנהג במדינות אלו לאסור כל ביצה שיש בדם, ואין מחלקים בין חלבון לחלמון. כלומר, הרמ"א מאוד החמיר. הוא אומר שהמנהג ישראל, פחות יודע באשכנז, אז הוא אומר שככה המנהג שהתפשט שמה, שבגלל שאנשים לא עכשיו בקיאים איפה הקשר, חלבון, חלמון, כל החילוקים האלה, אז גם השיטות, אומר הרמ"א, שאומרות שכל האיסור זה רק לאזור מסוים והאזור השני מותר לכתחילה, לא נכנסים לזה, בגלל שזה מחלוקות בפוסקים, וגם המציאות אנשים יכולים להתבלבל. הוא אומר שמנהג ישראל, תמיד שרואים דם היו זורקים את כל הביצה
לחומה. היום זה כבר לא,
בדיוק כאן מישהו אמר לי גם שהיום זה פחות מצוי, זה מעניין, לא יודע. חכה, יפה, אתה מגלה לנו את כל הסוד, רב שמעון. עוד שנייה נגיע לזה, שנייה, יפה. רגע, בוא נעשה סיכום רגע, רבותיי, בוא נעשה סיכום. אני עושה סיכום מה יצא לנו בינתיים. ראינו גמרא בקריטות, גמרא בחולין, סתירה בין הגמרות, ראינו תירוצים בראשונים, כמה תירוצים בראשונים. השולחן ערוך פסק למעשה, כמו שראינו בסעיף ג', כמו הגאונים. מרן פוסק כמו הגאונים. מרן כתב, כמו שאני חוזר עוד פעם סעיף ג', נמצא לעקור דם, זורק את הדם ואוכל את השאר, דווקא בחלמון. כלומר, רואים שהשולחן ערוך פסק כמו הגאונים, שהחילוק הוא איפה מצאת את הדם, בחלבון או בחלמון. מצאת בחלבון, אז תוציא ותאכל. מצאת בחלמון, כל הביצה לפח. ככה מרן פסק שזה החילוק, והרמ"א אמר שמחמירים, כי יש הרבה שיטות, הוא החמיר לחומה. יוצא להלכה למעשה לכאורה, לפי מרן, אם אני עכשיו הולך, לפי השולחן ערוך, הולך ופותח ביצה ומוצא דם, השאלה איפה מצאתי אותה. אם זה בחלבון, זרוק, תאכל את השאר, בחלמון, כל הביצה לפח. ככה יוצא לפי פשט מרן, כמו הגאונים. בסדר? אבל היום, הלכה למעשה, לא חשוב איפה מצאתי את הדם, אני תמיד יכול לזרוק את הדם ולאכול את השאר. גם בחלבון וגם בחלמון. למה? עכשיו זה המקור שנראה עכשיו 6-7. אומרים הראשונים, כותב הרשב"א והמאיר, עכשיו נראה את זה בפנים, אומר הרשב"א, ואנה מילה בביצה דלא ספנה מהרה, אבל ביצה דספנה מהרה לעולם מותרת, דכל שלא נולדה מזכר אינה מגדלת אפרוח, ואין זה דם ריקום, והיינו ביצים מוזרות, וכן פירש רבנו שלמה ז"ל, כמו שכתבנו למעלה. אומר הרשב"א, מה שרב שמעון הזכיר כאן, הגמרא בביצה אומרת בחולין וכמה מקומות בש"ס, שיש שתי סוגי ביצים. יש ביצה שהיא באה מהפריה מתרנגול, ויש ביצה שכמו היום יש, שנקרא ספנה מהרה, מתחממת מהקרקע, שהתרנגולת מטילה, מתחממת מעצמה ומטילה ביצה. אומרת הגמרא, זה שתי סוגי ביצים שונות לגמרי. אם תרנגולת הייתה עם תרנגול, אז הביצה הזאת יכולה לצאת ממנה אפרוח. על תרנגולת כמו היום שהיא סגורה בלול ולא הייתה עם תרנגול, אלא היא מתחממת מעצמה, לעולם לא יכולה לצאת מזה אפרוח. זה ביצה שלא יוצא ממנה אפרוח. ביצה כזאת זה לא נקרא דם ריקום. לא, זה לא דם ריקום של התחלת התבצרות של אפרוח, כי לא יכולה לצאת מזה אפרוח. אומר הרשב"א, כל החילוקים שראינו בגמרא בחולין, איפה מצאת את הדם? בחלבון, החלמון, לזרוק את כל הביצה. אומר הרשב"א, כל זה דיבר על ביצה שהגיעה מתרנגול. ואז באמת יש כאן בעיה, יכול להיות שיש כאן אפרוח, אתה שותה דם של אפרוח שהתחיל להיווצר, אז זה עשור מהתורה, ואתה יכול לזרוק את כל הביצה לפעמים. אבל ביצים שבאו מחימו מהקרקע, והתרנגולת לא הייתה עם תרנגול, אומר הרשב"א, כאן כל החילוקים האלה לא נאמרו. לכל השיטות אתה זורק את הדם, הוא עשור מדרבנן, ואתה אוכל את הביצה. ככה כותב הרשב"א מפורש. למה? מה בעיה? אתה לוקח כפית מוציא. אני יצא לי כמה פעמים לראות, זה לא כזה קשה. אתה מוציא את זה דווקא בחסמך. יש באמת סוגיה בהלכה מה קורה אם בן אדם כבר הרווה ולא מוצא את זה. הוא כבר הכין מלא ביצים ורע. אז כאן יש סוגיה מאוד גדולה בדין ביטול ברובי. זה שאלה גדולה, אבל בכללי רואים את זה. בפעמים שאני ראיתי, ממש אפשר לשלוף את זה.
אנחנו
נמצא
דם
ונשלב
לך.
אתה צריך לעשות חיפוש טוב, אני אומר. יש דם, יש דם, אבל הוא אסור מדרבנן, זה לא של אפרוח, אומר הרשב"א. ולכן תמיד אתה יכול לזרוק את הדם ולאכול את השאר. כל מה שאמרנו שיש מצבים, שאם אתה מוצא בחלבון, אתה צריך לזרוק את כל הדם, או בחלמון, זה רק בביצה שמגיע מתרנגול. בביצים שהתחממו מהקרקע, בחיים אתה לא זורק את כל הביצה. נכון, אז אתה מוציא את הדם ואוכל את השאר, נכון. זה החידוש של הראשונים. וזה הביצים מוזרות, תהפכו רגע את העמוד למקור הראשון שראינו רגע, תחזרו רגע למקור השני בחולין, תראו שורה ראשונה. הגמרא בחולין אמרה תנו רבנן. גאולי ביצים מותרות, ביצים מוזרות נפש יפה תוכלם. מה זה ביצים מוזרות? אומר רש"י, שאני קורא למטה באותו עמוד, ביצים מוזרות, שאינן של זכר ואין אפרוח קלות בהם לעולם. אומר הרשב"א, מה שראינו עכשיו רבנו שלמה, שהוא שלח לרש"י הזה, אומר הרשב"א, מה זה הביצים האלה? זה הביצים שספנה מערה. ביצה שמוזרת, זה הביצה שהתחממה מהקרקע ולא הייתה עם תרנגול, כתוב, נפש יפה תוכלם. אתה זורק את הדם ואוכל את הביצה ואין בזה שום איסור. תרנגול לא מתים בשביל, לא, רק תרנגול. אני קורא מקור שבע, המאירי. אומר המאירי, ביצי ספנה מערה כבר ביארנו, שאינה מתרקמת לעולם. כמה המאירי כותב את זה? אני קורא מקור שבע, כן? ביצה שמתחממת מהקרקע לא מתרקמת לעולם. איל כך אומר המאירי, אפילו נמצא להקורת דם, מותרת באיזה מקום שימצא בה. לא חשוב אם זה בחלבון או החלמון. שאין בספק ריקום, וזורק את האדם, מדי רבנן, ואוכל את השאר. שרי מן התורה אדם ביצים מועיל בינו ממין בשר כגון עופות, ומה שאמרנו שאין בו חשש ריקום מותר, אלא שמדבר סופרים נאסר, ומתוך כך זורקו ואוכל את השאר. אותו דבר כותב המפורש המאירי, שאתה זורק את הדם ואוכל את השאר, כי בחיים לא יצא מזה אפרוח. ככה גם פוסק השולחן ערוך הלכה למעשה. אני קורא מקור 8, השולחן ערוך בסעיף ז', אומר השולחן ערוך, ביצים המוזרות, אפילו ישבה תרנגולת עליהם ימים הרבה, מותר לאוכלם, ובלבד שיזרוק אדם. ומה זה ביצים המוזרות? אומר שם הפרי החדש, למטה, אני קורא פרי חדש על השולחן ערוך, ביצים המוזרות, פירוש, שאינה מזכר, אלא מספנה מערה, כמו שאמרנו, התחממה מהקרקע, ואינם נקלטות לעולם. ובענה ובאותם ביצים, אפילו מוצא דם בכל מקום שהוא, בכל גוונה, זורק את הדם ואוכל את השאר. בפירוש ספנה מערה, מה הגדרה שאני לא חושש לזכר? אז מביא כאן את הגמרא בביצה, היינו שהתרנגולים סגורים בלול, בלא תרנגול זכר עמהם, או אפילו מתגדלות בחצר, אבל אין תרנגול בתוך התחום של 60 בתים באזור. זה מרחק גדול, אבל אם יש תרנגול ב-60 בתים באזור, או שיש נער שמפסיק ביניהם ואין לו גשר רוכב לעבור עליו התרנגול, אז אני לא צריך לחשוש לזכר. הלאה, ואחי לא מיקי ספנה מערה, כי דיד הפרק כמה די ביצה. כמו אומר כאן הפיר חדש, כך הוא מסביר את השולחן ערוך. שמה שהשולחן ערוך אומר, שביצים מוזרות, מותר לאכול, לזרוק את הדם ולאכול אותם, לאכול את כל הביצה, לא חשוב איפה מצאת את הדם, אומר הפיר חדש, זה תרנגולת שלא הייתה עם זכר. איך זה יכול להיות? או בלול סגור כמו היום, או שאין תרנגול בסביבה של ה-60 בתים הקרובים, או שבין התרנגולת התרנגול יש נער שמפסיק ואין לו דרך לעבור, אז אני לא חושש לזכר, ואני יכול לזרוק את הדם ולאכול את השער. בסדר? אני קורא עכשיו, הלכה למעשה, מקור אחרון, שתי מקורות אחרונים, שוטי גרוט משה, כן, רבי משה פיינשטיין, היה אחד מגדולי הפוסקים בארצות הברית, אז הוא גם נשאל על הביצים בימינו. שואלים אותו ככה, בעניין, אני, כן, אני, בעמוד האחרון, בעניין ביצים שבמדינה זו, נכון, באמריקה, כן, שנולדים שלא על ידי זכר שנמצא בהם דם. מכתבו, מרב פנחס, קיבלתי, והנה בדבר הביצים נודעתי, שהם כספנה מערה, אומר היגות משה, היום כל הביצים כמעט, יש היום כמה ביצות חופש, באמת אדם שמקפיד לקנות ביצות חופש כאלה, שמזכר, יותר צריך להחמיר על זה. שאם הוא פותח ביצה ומוצא דם, שיזרוק את כל הביצה. על היום שאדם קונה בסופר, זה ספנה מערה, כולם בתוך לולים, אף אחד לא מתרנגול. וגם אם יש חלק שמתרנגול איכשהו, עומת נראה שלא צריך לחשוש לזה. כולכים לפי הרוב. בוא נקרא זה בפנים. והנה בדבר הביצים נודעתי שהם כספנה מערה, שהם נקלטות להוליד אפרוחים, וממילא אין להם האיסור בנמצא בהם דם על כל הביצה, אלא לזרוק את הדם בלבד. אבל ראיתי אתמול איזה, הודיעו לו, שעושה... אז, לא, נהיה לי כאן, זה מישהו כאילו שחוואי או משהו? חוואי, כן. זה חוואי פורמה, כן? שעוסק בביצים, אמר לי שיש, לא יודע מה זה קו ייצור, משהו שעוסקים את רוויו, או כאילו, בקיצר הוא ממש הגיע למישהו שאמר לו שיש מקומות שזה גם ביצים שמתחממות מהקרקע וגם תרנגולים מסחרים. אז פתאום צפה השאלה. להרבות ביצים של אלו אין רוצים שיבואו מסחרים משום שמתקלקלים מהר, ועוסקים לגדל אפרוחים של אלו מגדלים מסחרים ומחזיקים אלו במקום אחר ואלו במקום אחר. באותו חוואי כזה, כשיש להם הרבה ביצים יותר מכפי שצריכים לגדל אפרוחים, אורחים גם את הביצים שנולדו מסחרים בתוך הביצים שלא מסחרים, אבל הם פחות הרבה מאלו שבלא סחרים. כלומר, הרוב מגיע מתרנגולות שהם לבד, אדם מעובב וזה ביצים מסחרים. הכל מעובב. כי מרובם מגדלים מפרוחים, ובכלל אלו שבלא סחרים מרובים יותר, אם כן הוא רוב גדול בביצים הנמכרים, אלו שבלא סחרים, אף מאותו חוואי. והרבה חוואים האלו אין עוסקים כלל לגדל אפרוחים, כלומר זה, גם הקו ייצור זה לא עסוק בלגדל אפרוחים עכשיו, להרבות אפרוחים, כן? זה עסוק בלמכור ביצים, ואלו אין להם כלל סחרים, וכל הביצים שלהם הם שלא מסחרים, ונמצא שהנמכרים בשוק עוד הוגדל הרוב למאות שהם אלו שבלא זכרים שנקלטות שאדם אין עושה כל הביצה. ולכן אני קורא את השורה המודגשת, ודאי יש מקום להתיר סתם ביצים במדינה הזאת מדין רוב, כלומר אומר הולכים לפי הרוב, רוב הביצים ברור שמגיעות לא מתרנגול וכולי וכולי. אני מדלג על כל השאר, הוא עושה כאן פלפול, אני קורא את השורות המודגשות למטה.
שאלה,
כן,
מה עם הביצים שנתנו לנו המושבים?
אנחנו בעולם
לא יודעים האם יש שם זכר או אין זכר.
לא, זה מה שאומר כאן, השאלה שאתה מקבל עכשיו, אתה קונה, לא יודע, מתנובה חבילת ביצים, אתה מקבל מהרוב, אתה יכול לסמוך על הרוב. רוב הביצים היום לא מזכר.
אם אני קונה
מהמושב, לא, הוא שואל שאלה יפה, הוא אומר הוא קונה ישירות. לא, הוא שואל שאלה טובה מאוד. אתה אומר אם אני הולך למושב וקונה ישירות מבעל המושב, והוא אומר לי במפורש שהרוב כאן זה מסחרים, באמת אני צריך להחמיר, נכון? אם אתה יודע שהכל שם לביצות חופש ואתה מוצא דם, זוג את הביצה, נכון? מחלוקת מרן רמה, כדי לא להיכנס לזרוק את הביצה. איך? נכון? באמת? מה אתה אומר? הנה, הוא אומר שאתה הולך לסופר, כתוב מפורש ביצי חופש או לא ביצי חופש, לא ידעתי. יפה מאוד, לא ידעתי. יפה מאוד, אז ביצי חופש, באמת אדם שהולך לסופר יותר יקר, ברור. אז אדם שקונה ביצי חופש, אז זה אומר שיש לו גם כסף לזרוק את זה, אז אם הוא מוצא דם, אז באמת יותר בעייתי. לא, מי שמר קונה אחלה, מי שקונה ביצי חופש אשרב, כן? טוב, רגע, אני קורא, נעשה סיכום, השאלה טובה, נכון. כל מה שהוא אומר כאן, זה סתם אדם שקונה מהשוק. השוק החופשי, אתה הולך לפי רוב השוק. רוב השוק זה לא מסחרים. האם אני קונה ממישהו מפורש, שהוא אומר לי, זה ביצות חופש, ברור שלכאורה אני צריך להחמיר, כן? אבל אני קורא את האגרות משה, שנייה. רגע, שנייה, שנייה, רבותיי. אנחנו עוד שנייה מסיימים, 5 דקות. מותר, אמרתי. דם דגים מותר. מותר. רק אבל לשים חלק מהדג בתוך הדם, שיהיה בגלל מרית עין, שלא יראה שאתה שותה סתם דם. צריך שיהיה ניכר של דגים. אני קורא את השורות למטה מודגשות. אבל למעשה, האגרות משה, גם בביצה רגילה מהשוק, הוא יותר מחמיר. הוא אומר, הוא מחמיר לחומרה, אבל הוא כותב מפורש לזה לחומרה. אני קורא את השורות המודגשות. אבל למעשה, כיוון בביצה לא נחשב לרובה דרובה אנשים הפסד כלל, כדי חזינן שהחמירו בביצה כל השיטות אף שהוא רק מדרבנן, שהיה לנו ללך להקל, מה שלא מצינו זה בשאר הדברים אף בסיום דאורייתא. לכן, כיוון שעל כל פנים איקא מיעוט דבאים מסחרים שאדם עושה כל הביצה, מן הראוי להחמיר אף שאין זה מדינה. אומר אגרות משה, אומר, מיקר הדין, אדם שקונה בשוק החופשי, הולך לפי הרוב מותר. זורק את הדם, אוכל את כל שאר הביצה. אבל, הוא אומר, בגלל שיש מיעוט שמגיע מסחרים, והוא אומר שרואים שהפוסקים כן יחמירו בדין של ביצה. למה? כי אין בזה באמת הפסד כל כך מרובה. כן, ביצה עולה שקל. אומר אגרות משה, בגלל שרואים שהפוסקים יחמירו, בביצה זה לא הפסד מרובה, ואנשים לא רואים בזה בתור הפסד, אז הוא אומר, טוב להחמיר. הוא כותב מפורש שזה חומה, אבל הוא אומר, מאוד ראוי להחמיר, אתה רואה דם, זורק את כל הביצה. גם הביצה רגילה. למה? מחשש שמה היא באה מזכר. נכון שהרוב זה לא מזכר, אבל בגלל שזה לא הפסד מרובה, הוא אומר, אגרות משה, טוב מאוד להחמיר ולזרוק את כל הביצה.
זה נכון, בסיטואציות בדרך. אבל אם נלמד
נמצא לשורת
ביצה,
עכשיו בשטח
יש לו רק אחת,
הוא
לא יודע מה
זה. יפה, אז דבר ראשון, גם אגרות משה אומר, מיקר הדין מותר, והרב עובדיה רוצה להגיד שבכללי, כל ביצה זה נקרא הפסד לא מועט. הוא אומר, כאילו, זה שזה ביצה, לא יודע אם המחירים השתנו בין אמריקה לישראל, בביצים, אני לא יודע, אבל הוא אומר, ביצה שעולה שקל, כל ביצה, זה כן יש בזה חשיבות. אז בואו נראה למטה, נקרא את הרב עובדיה, במקור 10. הרב עובדיה יוסף אומר ככה, אולם במקומנו שעל פי הרוב הביצה כן נחשבת להפסד, ככה הוא כותב. נהיה לי בפרט בפעם לפני 70-80 שנה, נהיה לי ודאי שזה היה משהו מצרך יותר, כאילו היום זה יכול להיות בתור בונוס, פעם זה היה ממש יכול להיות ארוחת צהריים. יש לסמוך על עיקר הדין, לזרוק את הדם ולאכול את השאר. לכן לסיכום הרב עובדיה פוסק, ביצים המשווקות כיום על ידי חברת תנובה, הועיל ואינן משל זכר ואינן ראויות לגדל אפרוח, אין לחוש לדם שבהן משום מקום אפרוח, לפיכך אם נמצא בהם דם יש לזרוק את הדם ולאכול את שאר הביצה. אז אני עושה סיכום. כן,
אני לא הייתי בהתחלה, אבל ראיתי פה עכשיו שעיינתי שיש נפקמינה, איפה אדם ממוקם בדיוק?
יפה, יפה. אמרנו, כל ההבדל איפה אדם ממוקם, זה רק בביצה רגילה. בביצים היום, שזה לא מזכר, בזכר יש הבדל איפה אדם נמצא, בחלבון או בחלמון. אם זה לא מזכר, תמיד לא חשוב איפה אדם נמצא, אז מוציא את אדם אוכל את השאר. אני עושה סיכום? כן. לא, מעולה, ביצות חופש מעולה, לקנות, מאוד בריא, הכל טוב. אבל אם מצאת אדם, זרוק את הביצה, זהו. לא צריך לפחד, אדם יכול לאכול תמרים, לבדוק שאין תולעים, כן? כן. הגמרא עצמה אומרת שזה בא מההפריה של הזכר והנקבה, או לפעמים הוא פוצע אותה או משהו. ככה הגמרא אומרת, מנשיכת תרנגולת לתרנגולת, ככה כתוב הראשונים. זה יותר כאילו דם שהגיע מהגוף שלה, לא יודע. הגמרא אומרת שזה יותר מההפריה, אבל לא דם של ריקום. אוקיי, אני עושה סיכום לסוגיה, גמרנו קצת מוקדם, אני אעשה רק סיכום ונסיים. סיכום, בדיוק. בישיבה כל דבר אתה צריך להדגיש את ההתחלה וזה נשמע יותר טוב, כן. אז בוא נעשה סיכום עכשיו. אומרת הגמרא, ראינו סתירה בין שתי גמרות. הגמרא בקריטות אמרה, כל דם לא תאכלו, דווקא דם שדומה לעוף ולבהמה אסור. כל שאר הדמים מותרים, גם דם ביצה. כלומר, הדם שאסור מהתורה זה רק דם של עוף ובהמה, ודבר שדומה להם. שאר הדמים או אסורים מדרבנן או מותרים. מה שמה בהגמרא? בקריטות אמרנו שדם ביצה מותר. ראינו סתירה, הגמרא בחולין אומרת שדם ביצה אסור. ותלוי פשוט איזה אזור זה נמצא. יש אזורים שאתה צריך לזרוק את הדם ולאכול את השאר, יש אזורים שכל הביצה אסורה. לא ראינו שיטה שאומרת שדם מותר. סתירה בין הגמרות, ראינו שלוש מהלכים בראשונים איך לתרץ את זה. מהלך ראשון, מהתורה ביצה, דם ביצה מותר. מהתורה. כל האיסורים נאמר בדרבנן. תירוץ שני והשלישי עם אותו עיקרון, לא. יש גם איסור דורה וגם איסור דרבנן, השאלה איזה דם מדובר. תירוץ שני אומר, השאלה איפה מצאת את זה? אם זה בחלבון זה אסור מהתורה, שאר המקומות מותר לכתחילה. תירוץ שלישי, וככה פסק השולחן ערוך את הגאונים, תלוי איפה דם נמצא, בחלבון או בחלמון. בחלבון אתה זורק את הדם, אוכל את השאר. בחלמון כל הביצה לפח. ככה אמרו הגאונים, ככה פסק מרן השולחן ערוך.
בקשר להלכה, זה לא מגיע.
אתה אומר בלתי סקצו. כן, זה בדיוק, באתי להגיד. נכון, נכון. אסור גם זה, אתה רואה את הדם, גם אם זה מבוסל, זה אסור. זה הכי טוב. נכון, נכון, חשוב, נכון, צודק. אוקיי, עכשיו עד כאן, זה החילוקים שלנו, עד כאן דיברנו על דם שביצה רגילה. כן? דם שביצה מתרנגול, כן? כל התירוצים שראינו, אסור תורה דרבנן, ראינו הלכה למעשה, ביצת חופש, לפי מרן, לכאורה תלוי איפה מצאת את הדם, הרי מה אומר להלכה למעשה, תמיד תזרוק. זה הרבה שיטות בפוסקים, וקשה לזהות איפה האזורים. ביצת חופש מצאת אדם, זרוק לפח. עד כאן ראינו ביצות חופש. אומרים הראשונים, הרש, באמירי, השולחן ערוך עצמו פסק ככה להלכה. כל מה שאמרתי לך, החילוקים איפה דם נמצא, שזורקים את כל הביצה לפח, זה ביצת חופש. אבל ביצה, הגמרא עצמה, מפורש אומרת, ביצה שמתחממת מהקרקע לבד, כמו היום, שהם סגורים בלולים, אז אדם עצמו אסור מדרבנן, זרוק אותו. אל תמיד אתה יכול לזרוק ולאכול את השאר. לא משנה איפה אדם נמצא, חלבון, חלמון, לא משנה איפה אזור, תמיד זורק את אדם ואוכל את השאר, כי בחיים לא יצא מזה אפרוח. ראינו שהאחרונים, הלכה למעשה, הרב עובדיה התיר לכתחילה, תמיד שאתה מוצא אדם בבית, זרוק את אדם, תאכל את השאר. היגות משה יותר אמר שלחומה, אם זה לא גורם לך הפסד ממוני גדול, זרוק את כל הביצה, תחמיר. חשש שמה זה מתרנגול זכר. הרב עובדיה אומר שהלכה למעשה אפשר לסמוך על הרוב שזה מגיע מביצות, ביצים שהם לא עם זכר, ואפשר לזרוק את הדם ותמיד לאכול את השאר. שריכם ישראל.